שבת שלום וברך.
כבוד הרב, שבת שעבר החזן של הבית כנסת הזמין אותי לקרוא את המפטיר. אני מרגיש רק מפטיר, לא הפטרה, רק מפטיר. אז באו כמה אנשים והורידו אותי. האם זה נכון מה שעשו?
לא הבנתי מה היה עוד פעם.
אני החזן של הבית כנסת,
כן,
הזמין אותי לקרוא מפטיר, לא הפטרה. אני מדגיש רק את המפטיר. אז באו כמה אנשים והורידו אותי מה...
רגע.
לא תקרא. אז זה בסדר מה שעשו?
לא הבנתי. תן לך לקרוא את המפטיר עצמו.
כן.
והפטרה מי קורא?
הפטרה קרא מהחזן, הוא קרא.
הוא קרא. מה, אתה רק קראת או גם ברכת על המפטיר?
לא, רציתי לקרוא, אבל הם הורידו אותי.
אתה ברכת על המפטיר?
לא ברכתי.
אין שום בעיה.
אבל הם הורידו אותי. כאילו, ביזו אותי, כזה, כאילו.
אין דבר, אז הם טעו. אתה תסלח להם, והשם יסלח לכולנו.
בסדר, אבל לא ידעתי
מה... לא צדקו. אתה יכול לקרוא מפטיר, כמו שיש קורא בתורה בשאר העליות, יש קורא בתורה גם למפטיר, מה הבעיה?
לא רצו, הורידו אותי.
אז בסדר, לא נורא.
אז זה בסדר כאילו.
הם לא עשו בסדר.
הם לא עשו בסדר.
שפגעו בכבודך, אבל תסלח להם.
נכון, אתה צריך ללכות, יש סליחות.
תבורך.
כן, בסדר, 100%, תודה רבה.
שבת שלום.
תודה.
שבת שלום, תודה למאזין. אנחנו עם מאזין נוסף, הפעם מאקו, שלום לך, יעקב.
שלום לך, כבוד הרב.
שבת שלום,
מבורך. רציתי לשאול, כשאומרים ברך שמדע ברי אלמה, אז יש קטע שמופיע בסוגריים. יש עניין להגיד את זה או שלא להגיד את זה?
למה לא להגיד את זה? הקטע הוא בתאב לן בנין דחרין בנין רעותך. אנחנו מבקשים בנים זכרים שעושים את רצונך. גם אם אדם כבר זקן בן 92, הוא יכול להגיד את זה. הוא מבקש על כל הציבור ועל כל עם ישראל ועל מי שצריך. אנחנו לא מבקשים בתפילה, שים לב שכל התפילה היא בלשון רבים. אתה חונן וחוננו איתך חוכמה בינה ודעת, השיבנו אבינו לתורתך, רפאנו השם ונרפא, הכל לשון רבים. אז גם כאן הברכה הזאת, התפילה הזאת שתיקן אותה רבי שמעון בר יוחאי בריש שמד ריאלמה, יהיה רבה קודמך תורך לן חיים בטיבו. אני לא אומר זה תורך לי חיים בטיבו, אלא תורך לן לכולם, לכל ישראל. ולווה ענה עבדך פקידה בגוד צדיק היה, זה משהו פרטי. אבל כל התפילה היא כללית. אז אני יכול לבקש, וככה אנחנו עושים, מבקשים על כל עם ישראל, וכל מי שצריך בנים זכרים שיעבדו את השם, לומר את זה, אין שום בעיה. בסדר? תודה רבה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם דקל מביתר אלית, שלום לך דקל.
שלום כבוד הרב, ערב שבת שלום.
שלום, שבת שלום בורח.
כן, קודם כל פותחים בכבוד אכסניה, יש הכוח לרב על השבועות שהרב אומר לנו מדי שבוע ומקדיש בזמנו לכל המאזינים, כבוד הרב ברוך תהיה. והשאלה כבוד הרב, רציתי לשאול עכשיו בפרט בזמני הסליחות שקמים מוקדם, כן? כפי שידוע בהלכה, תיקון חצות הוא מאוד חשוב, ואפילו עם שעדיפות הוא קודם לסליחות. עכשיו כבוד הרב, יש שתי זמנים בעמוד השחר, כן? יש 72 דקות ויש 90 דקות קודם הנץ. מישהו אמר לי שלפי הבן ישחי, חצי שעה קודם עמוד השחר, כבר אי אפשר לומר יותר תיקון רחל. עכשיו רציתי לשאול את מה המקור לזה, ואם חצי שעה היא קודם עמוד השחר הראשון או השני?
כן, סליחה. הקו שלך קצת משובש
וקשה. כן, כן, ממש לא בסדר.
אבל בכל זאת אני אשתדל לענות לך. מה שכתב הבן ישחי זה לא רק הוא כתב, כתבו את זה לפניו חכמי הקבלה, וזה רק לפי הקבלה. אבל לפי הפשט, מכיוון שאנחנו צריכים כן להשתתף בצערו של הקדוש ברוך הוא, ובצער השכינה, ובצער עם ישראל, ובפרט בתקופה הזאת, שאנחנו סובלים גם פיזית גם רוחנית מכל הצדדים, אנחנו מותקפים ואנחנו במצב של ירידה חלילה, אז צריך כן לומר תיקון חצות. ולכן עד עלות השחר אפשר יהיה לומר תיקון חצות, וכל מה שנאמר שם זה דברי חסידות שנאמר לחסידים בלבד, לאנשי הקבלה. אבל אנחנו אנשי הפשט נאמר עד זמן עלות השחר את תיקון חצות ללא כל חשש. וזו מצווה גדולה, וצריך לדעת שתיקון חצות הוא קודם לסליחות. יותר מהסליחות זה תיקון חצות. אלא שאנחנו אומרים את הסליחות, שאנשים באים בחצות, הם ממהרים, רוצים לומר סליחות, וכל אחד הולך לעסקיו או למקומו, או יש אנשים שגרים רחוק ויש אנשים של כל מיני מקומות, אז אנחנו לא מתערבים להם, אבל צריכים לדעת שיותר מהכל זה תיקון חצות ונפקא מינה. מי שהגיע בבוקר, כמו שאתה אומר, לפני השחר, לבית הכנסת, ועוד מעט אומרים סליחות, אז הוא ימהר ויאמר תיקון חצות, ואחרי שישלים תיקון חצות, אז יאמר את הסליחות. אבל בחצות אפשר לומר עם כולם את הסליחות, ואחרי הסליחות יש לו די זמן, יאמר את התיקון חצות, והכל יבוא על מקומו בשלום. תודה רבה.
תודה, תודה רבה, ישר כוח לרב ולשואל. אנחנו עם מאזינה מירושלים, שלום לך גברת יהודית. הגברת בקו רגיל, אנחנו לא שומעים.
כן, כן.
בבקשה.
רציתי לשאול את הרב, מה לגבי ההלכה של שטיפת כלים בשבת?
מה פירוש? מה הבעיה?
מה מותר לשטוף? מה עשו?
במה אתם שוטפים את הכלים קודם כל?
בסקוט של שבת כלים.
אתם משתמשים בסקוט של שבת, לא ברשת כזאת, לא בחליטה. בסקוט של זה, אז אין בעיה של שחיטה. כל הכלים, מה ששייך לבישול, לא נוגעים בהם. זה מתחיל מהלילה, יש כאלה משתמשים בחד פעמי, בתבניות חד פעמיות או כל מיני דברים אחרים, מוצאים תחליפים לזה. אבל בהנחה שיש סירים, משאירים את הסירים כמו שהם, אפשר למלות אותם חציים או רבעם במים כדי שלא יתייבש הלכלוך שם, אבל לא שוטפים את הסירים. סירים, מחבטות, כל כלי בישול לא נוגעים בהם. אבל כף הגשה, מגשים, צלחות, הכל סכום. אנחנו כן שוטפים ומותר לשטוף. כיוון שיש לי גם את מחר, את סעודת הבוקר. כנל בסעודת הבוקר, כאשר יש לו את סעודה שלישית. אם הוא לא עושה סעודה שלישית בבית, אז זה משהו אחר, הוא משאיר את הכלים. אבל כשהוא עושה סעודה שלישית בבית, הוא שוטף את הכלים, כמה, וגם, יש כאן עוד עניין, שלא ייתכן שהמטבח יישאר ככה, בצורה מאוד עזובה, ובלגן אחד גדול, הכלים זה על גב זה, ובאים נמלים ויתושים, וכל מיני יבחושים, וגם זה מביא חיידקים במחלות, חלילה חס ושלום. לכן יהיה מותר כן לשטוף את הכלים, הכלי האוכל, אבל לא כלי הבישול. ואחרי זה, אחרי סעודה שלישית, שסיימנו סעודה שלישית, אין לגוע בכלי ההגשה, כלי האוכל, אלא רק כוסות יהיה מותר. על צד שעדיין יהיה זמן לשטות, אז כוסות מותר לשטוף, אבל שאר דברים לא שוטפים. תודה.
תודה רבה, תודה לרב. שאלה בעניין הסליחות, הרב מגיע לפורום כבר כמה פעמים על עניין של זמן הסליחות ובעוונות בדור של חלוש, האם עדיף בתוך זמן הסליחות, סליחות בצהריים או מיד לאחר חצות?
מי שרוצה להיות מסודר ולעשות מצוות ב-100%, כי קודם כל אנחנו צריכים לדעת, הרי הסליחות זה לא איזה פואמה או איזה, אני יודע, יש כאלה חושבים שזה כמו ערב שירה, זה לא זה. סליחות זה פשוט, אנחנו קיבלנו הזמנה לראש השנה שכולנו צריכים להתייצב ולהגיש דין וחשבון על מעשינו בשנה האחרונה וכל השנים שעברו וגם הגלגולים שעברו. אז אדם צריך להיות חרד, ירא וחרד, כשהוא בא ליום ראש השנה. ולכן תקנו לנו רבותינו 30 יום של סליחות, כדי שאדם יתכונן לבוא ליום הדין עם זכויות ביד, ולפחות לנקות את החובות, לנקות בכף, ניקויים, לעשות ניקויים, וגם ניקיון, אז צריך לומר סליחות. אז האדם שהוא בר דעת ובן נפש, ובאמת אוהב את התורה ואוהב את החיים, ודואג ושואל מה יהיה ביום הדין, שאז נאמר זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים למענך אלוהים חיים, אז הוא עושה את המרב, את הטוב ביותר. הטוב ביותר זה שעה של עלות השחר, או קודם עלות השחר, שאז הקדוש ברוך הוא מצוי ושומע את תפילותינו. וגם בנוסף לכך כתוב ששלוש עשרה מידות של רחמים נפתחות בשעה האחרונה של הלילה. אני מדגיש, שעה האחרונה של הלילה. אז אנא, גם מי שלא יכול, ישתדל פעם בשבוע, פעם בשבוע, לקום קצת מוקדם, בארבע וחצי, בחמש, לומר את הסליחות כמו שצריך, אחר כך להתפלל בנץ, ואם ירצה לישון אחר כך שעה, שעתיים, להחליף כוח, יעשה את זה. אבל מי שלא יכול, אז עושה בחצות לילה. עושה בחצות לילה, וישן ביום, כך כתב הרב חידה, שמותר לישון ביום, ואפילו לבטל תורה ביום איזה שעה, בשביל לקחת כוח שיוכל לומר סליחות בלילה. ולכן הזמן הסליחות זה בלילה, זה העיקר הזמן, ולא ביום. כל מה שתקנו ביום זה לאלה שהם או חולים או נכים חלילה, או אלה שהם עובדים משמרת בלילות ולא יכולים, אין מצב שהם יגידו סליחות בלילה, להם תקנו לעשות בצהריים. זה כמו שאדם יש שעות קבלה לאנשים נכים או לחולים, אז למה הוא צריך להיות מאלה? הוא צריך להיות מהבריאים. אז לכן לכתחילה יעשה סליחות כדבעי כמו שצריך. תראה את הסליחות איך הן מתחילות. קמתי באשמורת לחפר על חטאים ולהתוודות על זדונים, ונפשי שחרחורת מפני רוב זדונים. תראה איזה מילים, נפשי שחרחורת, נהייתי שחורה, הנשמה השחירה מהעוונות של כל השנה. אז אדם צריך להשתדל לעשות מה שצריך. אם היו נותנים לו 100,000 דולר, לא היה קם, היה קם. אם היה יודע שיש לו פגישה עם איזה מלך, עם איזה שר, היה עושה הכל בשביל לפגוש את אותו מלך ולא ייתן שינה לעיניו. אבל אנחנו מה לעשות, אנשים חלשים, ואנשים לא מספיק חזקים באמונה, ולכן מזלזלים. אז לכתחילה סליחות לעשות בבוקר לפני התפילה, כמו שהיו נוהגים מדורי דורות, ועד היום יש יהודים טובים שמחזיקים במנהג הזה. מי שלא יכול, או מי שחולה, או מי שבאמת הוא חלש, או מי שבאמת ישן מאוחר, או יש לו תינוקות בבית, או אני לא יודע, מכל מיני סיבות אחרות, אז זה משהו אחר, אז יאמר בחצות, לפחות בחצות יאמר, אז, אבל לכתחילה, להשתדל לומר מתי, כמו שהגמרא במסכת העבודה זרה דף ג' אומרת שיש לו לקדוש ברוך הוא חי 1,000 עולמות, 18,000 עולמות, שהוא משוטט בהם בשלוש שעות אחרונות של הלילה, ובשעה האחרונה הוא נמצא פה והוא שומע כל מי שקורא אליו. אז למה לעשות הפוך? אם הקדוש ברוך הוא בעצמו מגיע לכאן, לבית שלך, לבית שלי, לכל בית הכנסת ובית הכנסת, ושומע ושמח במה שאנחנו אומרים, אז אנא, כן לקום מוקדם וכן לומר סליחות מוקדם. תודה רבה.
תודה וחזק וברוך לרב. אני מניח שזה יספק את כל אלה ששאלו בכל הביתים השונים של הסליחות. תודה רב על התשובה המאלפת. אנחנו עם מאיר מהדרום, שלום לך מאיר.
שלום לכבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
תזכו לשנים רבות. בהמשך למה שהרב אמר בעניין הסליחות, אשמורת הבוקר בין עלות השחר לנצח עמה, זה גם יש בזה את מעלת האשמורת?
האמת שלך תחילה לפני עלות השחר, אבל גם אם האדם קם לפני עלות השחר ואמר את הסליחות אחר עלות השחר, זה גם טוב, כי סוף סוף הוא עשה השתדלות, הוא השתדל והוא קם והוא קיים את מה שאנחנו אומרים קמתי באשמורת. אשמורת זה סוף הלילה, וכך גם בתוך הסליחות הרי אומרים אתוודע לעבירות קלות וחמורות בלילה לראש אשמורות. זה ראש אשמורות. מה זה אשמורות? בלילה, לא ביום. צריך לקום. ואלה שאומרים בחצות לא יגידו בלילה ראש אשמורות, זה שקר, יאמרו לתוך אשמורות. כמו שבליל כיפור אנחנו אומרים בערבית את הסדר הזה, אז אנחנו מדלגים על המילה הזאת. אנחנו אומרים תוודע לעבירות, עבירות קלות וחמורות בלילה לתחילת אשמורות, כי זה התחלת של האשמורת של הלילה, אבל לא סוף אשמורות. תודה.
תודה רבה.
תודה למאזין. אנחנו עם מאזין נוסף. שלום לך, יהודה מנתניה.
שלום הרב.
שלום.
תודה רבה על הספרים המאלפים של הרב. רציתי לשאול, ראיתי שיש כל מיני פוסקים שכותבים שמי שאין לו זמן בלילה הוא יכול מספיק להגיד מזמור אחד. עכשיו אם יש לי מניין של סליחות שרק בחצות...
רגע, איזה מזמור אתה מדבר?
על נערות בבל. יכול מספיק שיגיד את על נערות בבל. השאלה אם יש לי מניין רק שעושים סליחות או בחצות או ביום ואני רוצה להרוויח לעשות בלילה, אם אני יכול להגיד רק על נערות בבל בשום... את הסליחות, ואחר כך להשלים את כל התיקון.
סלח לי, בשום פנים באופן לא. אני לא מאמין שיש דבר כזה. כל מה שאמרו שיגיד על נערות בבל, מדובר עוד פעם בחולה או נכה או באדם שהוא רץ חלילה, הוא עובד באיזה מרכז רפואי דחוף והוא צריך להציל נפשות, על זה אמרו. אבל אדם שכן יש לו טלפון בכיס והוא משוחח בטלפון, נכון? הוא פתאום מסמס, הוא פתאום יוצא ומדבר ויושב לו לאכול וקונה לו פיצה ופיצה פלאפל והולך לאיזה מסעדה ויושב גם בבית, ועד שהוא ישן הוא גולש פה וגולש שם, מה, הוא לא יכול להגיד תיקון חצות? מה קרה? מה, עד כדי כך נחרב העולם? הרי בית המקדש חרב. כל הצרות שלנו, תשתח את רבי יונתן אלשיץ ותקרא מה הוא כותב בערות דבש, שכל הצרות שיש לנו זה בגלל העדר ירושלים. והוא כותב, אם אין לנו ירושלים, למה לנו חיים? פשוט אנחנו נחלשנו ואנחנו לא מתאים אוזן למה זה חורבן בית המקדש. למה נתקן חצות לילה? הרי מרן כתב את זה בשולחן ארוך. בשולחן ארוך בסימן א' הוא כתב שאדם יקום ויכוון לאותם אשמורות, זה גמרא מפורשת מסכת ברכות, שהקדוש ברוך הוא יושב ושואג כארי. אם הקדוש ברוך הוא בעצמו בוכה עלינו, אנחנו לא נבכה? אני לא מבין מה קורה פה. לאלה יקרי חסידים, אדם קונה לו תפילין שתי זוגות וקונה שימוש הרבה וקונה לו פתיל תחלת ועושה את כל מיני הידורים, ואת העיקר הוא לא עושה. הרי ביום הדין שואלים את האדם, אתה ציפית לישועה? מה זה ציפית לישועה? אמרת תיקון חצות? אם הוא לא אומר תיקון חצות, זה לא נקרא כלום. הוא לא עושה שום דבר. ועוד תקרא מה כתבו הפוסקים. מה מרוויח מי שאומר תיקון חצות? כל בניו צדיקים, זוכן נמחלים לו כל עוונותיו, הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו, איזה הבטחות, איזה דברים. תפתח את הרב חידה בברכי יוסף, תקרא מה הוא כותב שם. תפתח את יסוד ושורש העבודה, מה הוא כותב על תיקון חצות. תפתח את הבן איש חי, תפתח את כל הספרים הקדושים. יש גם באתר דורש ציון, אני אספתי שם כאמיר גורנה מה שיכולתי, ידי את כהה השיגה, וכתבתי על עניין תיקון חצות, שאנשים יתעוררו ויבינו מה זה תיקון חצות. אז פתאום מצאו לנו פטנט על נערות בבל. עוד מעט הוא יגיד לי רק את הפסוק הראשון, ומחר יבוא מישהו יגיד רק את הראשי תיבות ענב. מה זה ענב? על נערות בבל. מה זה? זה אתה, אנחנו עושים פה כל מיני פטנטים וסגולות. צריך שאדם יושב בלילה, יכול להקדיש חצי שעה מהלילה, יש לילה כזו ארוכה שהוא יכול, ועכשיו הלילות מתחילים להתארך, כמו שהגמרא אומרת, שמי הרי ט"ו באב, הלילות מתחילות להתארך, וישאלו את האדם, למה לא קמת בלילה, למה לא אמרת בלילה מה צריך לעשות? אז לפחות בימים האלה יאמר תיקון חצות, ותיקון חצות זה קודם לסליחות. זה מהלכה מפורשת, גם מרן הרב עובדיה פסק כך, כך מובא בילקוט יוסף, כך מובא בכל הפוסקים, אין פוסק שמערער על זה. תיקון חצות זה מספר אחת, אז בסדר, אנחנו אומרים את הסליחות עם הציבור, אבל לפחות אחרי זה שאומר תיקון חצות. תודה רבה.
תודה, חזק וברוך, יישר כוח. ואנחנו עם גברת שרה מבני עיש, שלום לך גברת.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
רציתי לשאול את כבוד הרב איזה שאלה מפרשת השבוע. יש פסוק כתוב, ואם ירחיב השם אלוקיך את גבולך אשר נשבעת לעבדך, ובהמשך הפסוקים כתוב, ויספת לך עוד שלוש ערים על השלוש, ורש"י אומר שיהיו לעתיד לבוא תשעה ערי מקלט. אז השאלה היא, מה היו חסוכה ליותר רוצחים? מה צריך יותר ערי מקלט?
את שואלת אחרי שיבוא המשיח.
כן, הוא אומר,
עדיין יהיו רציחות או לא? שאלה עתיקת יומין שדנו בה כמעט כל המפרשים וכל חכמי הקבלה. התירוץ הוא אחד, שלעתיד לבוא כשיבוא המשיח, יצר הרע של מזיד יתבטל. כתוב, ואת רוח רעה האוויר מן הארץ, וגר זאב עם כבש, וגדי עם ארי ירבץ, לא יראו ולא ישחיתו, חיטטו חרבותם לעתים, ועוד. יש כאלה שביום העצמאות קוראים את זה את ההפטרה, אבל אני לא יודע אם הם שמים לב מה הם אומרים. בכל אופן, אז יצר רע של מזיד יתבטל, אבל שוגג יהיה. שהרי, מאיפה הרי היה? שיהיה קורבנות בית המקדש. אז על מה הביאו קורבנות? ורבי ישמעאל בן אלישע קרא ואיתה את הנר, מה כתב? לכשיבנה בית המקדש, אביא חטאת שמנה. חטאת זה קורבן שבא על שוגג. זאת אומרת, יצר הרע בשגגה יהיה. והשאלה שלכם הייתה על ערי מקלט. ערי מקלט בפירוש כתוב בפרשה שלנו, שהיא קולטת רק רוצח בשוגג. ואם יזיד איש על רעהו והרג אותו והלך לערי המקלט, אז מוציאים אותו וגואל אדם יכול לפגוע בו. אז אם כן, יוצא איפה ש... יצר הרע של שוגג עדיין יישאר, כמה זמן אנחנו לא יודעים, אחרי זה זה יתוקן גם כן. אז לכן יספת לך הרי מקלט על השלוש האלה. תודה רבה על ההחכמה, על השאלה ההחכמה.
תודה
למאזינה מבני הישר כוח גדול לכבוד הרב. אנחנו עם שלום מפתח תקווה. שלום לך. שלום
שלום שלום
שלום הרב.
קול רם, קול רם בבקשה. כן
כן, מחילה, שומעים אותי עכשיו יותר טוב?
מעולה.
הרב, יש לי שאלה לגבי העלונים של הידברות. אני כל פעם אומר לאנשים שהם חרדים לא להכניס עלונים עליה הביתה, והם צוחקים עליי. האם הרב יכול להסביר את זה, אם מותר משפחה חרדית להכניס עלונים הביתה?
אני אין לי את העלון הזה. אתה יש לך, אז אתה תבדוק ותראה. אני לא, חבל שאתה מזכיר שמות, ואני נגד זה שמזכירים שמות פה באתר או בתחנה. זה לא נכון לעשות את זה, אבל היית יכול להגיד על עונים מסוימים. אתה תבדוק אם הכל שם כשר, אין שם תערובות ואין שם כל מיני מפגשים וכל מיני דברים לא טובים, בסדר, אם יש שם, אז לא בסדר. זה יש, יש מי שיכול להגיד, ואת זה תיקח לאיזה רב גדול שהוא לא בלתי תלוי, ותשאל אותו, האם אלון כזה ראוי להביא אותו או לא. אני לא מדבר על האלון הזה, מדבר בכלל על כל האלונים. יש הרבה אלונים שיש בהם הרבה שטויות, יש הרבה אלונים שמכילים גם דברים שהם נגד התורה. אז צריך לברר איזה אלון כן ואיזה אלון לא. אבל אני מבקש לאבא לא להזכיר שמות.
אכן כן, תודה לרב, חזק וברוך. אנחנו עם חיים מחצור הגלילית, שלום לך.
שלום עליכם הרב.
שלום וברכה.
אנחנו יודעים שבמצוות יש מדרגות, שתלמוד תורה כנגד כולם. האם גם במעשרות עדיף לתת כל הכסף להפצת תורה, או שכדאי לחלק לצדקה, לעניים ולתורה?
תראה, אתה שואל שאלה מאוד מאוד מורכבת, וקשה לענות עליה בשתי דקות שיש לנו. יש סולם עדיפויות מי קודם ומי פחות. יש גמרא שאומרת, אם ביקשת לעשות צדקה, עושה עם עמלי תורה. זאת אומרת, אם יש לי שני סוגי עניים, אני אחד שהוא לא לומד תורה, ואני שני לומד תורה, אני אקדים את העני הלומד תורה לפני העני שלא לומד תורה. יש לפני שני עניים. אני אחד מטופל בילדים קטנים, והם מקבלים חינוך טוב, ואין לו כסף לכלכל אותם ולהחזיק אותם, ואני שני, יש לו ילדים, אבל הם גדולים כבר, והוא הסיע אותם, או נשאו נשים, או מה, ודאי שזה שמטופל. אז תמיד יש מדרגות. גם במצוות, למשל, לדוגמה, אני אתן לך, בהלכה יש שאסור למכור ספר תורה. אבל מתי כן מוכרים ספר תורה? כתוב, לישא אישה מותר, פדיון שבויים מותר, וכן ללמוד תורה. זאת אומרת, הוא צריך לנסוע לאיזה עיר, לאיזה מדינה, ויצטרך איזה תקציב כדי לחיות, וזה עלה לו כסף ללכת ללמוד תורה. אז מותר יהיה למכור ספר תורה בשביל זה. או פדיון שבויים, יש איזה שבוי או שבויה שהם ביד הגויים, ואם לא נציל אותם מי יודע מה יהיה איתם. כדי לפדות את השבויים אני מוכר את הספר תורה. וכן נישא אישה, הוא לא התחתן ואין לו כסף להתחתן. הוא צריך בית, הוא צריך דירה, הוא צריך רעיתים, משהו מינימלי, לא מדובר על מי יודע מה הוא רוצה. אז דבר כזה כן מוכרים ספר תורה. אז הנה אנחנו רואים שיש סולם עדיפויות בצדקה. אז אי אפשר אף פעם לומר זה מול זה, אלא כשיש מעשה ליד האדם, ישאל חכם בקי בהלכה ויפסוק לו את הדין מה קודם למה.
אז אדם צריך להיות סוחר במצוות, הרב, כמו שהוא בענייני יום יום ככה, לא ייתן צדקה בתמימות.
אמת אתה אומר.
זה משמור אותך.
תודה רבה לך.
כל טוב.
שלום, שבת שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
יש כל מיני כלים, כלים שונים, ששווה כסף, אנשים, לפעמים הרבה כסף, אנשים פה, בשכונה שלנו, אין כסף. זמן או אין כוח לסחוב אותם לגמח או למכור אותם, אז עושים אותם בחוץ היד הפח ההשפעה. פה בשכונה שלנו אוספים את הבני המעוטים, לא הולך ליהודים. השאלה, מה יותר כדאי לעשות? עושים את זה בתוך הפח שלך ואיפה הולך? עושים את זה בחוץ איפה בסתם ייקח את זה בני המעוטים?
אתה שואל אותי, אני לא שמעתי טוב את הנושא, כנראה אתה שואל אותי על לחם?
לא.
על מה?
כלים יפים, אלקטרונים, בגדים יקרים, כל מיני כלים.
מכשירים ומכשירים שרוצים להוציא מהבית, בגדים וכבוד.
אני הייתי מציע, יש, אני יודע שיש דבר כזה, רק לי אין מושג איפה ומי, יש גמחים מסוימים, או כל מיני תחנות בערים מסוימות, בשכונות מסוימות, שאוספים כלים או בגדים משנים, אבל במצב טוב, ואפשר להעביר להם את זה. בהחלט כן.
חשבנו על זה כבוד הרב, אבל פשוט לא מצאנו, אנשים לא באו לקחת את זה.
אבל...
אז זה נשאר רק השאלה.
לא, סליחה. אנחנו צריכים להיות בעלי יוזמה, סליחה. אדם צריך להיות, עכשיו קראנו שצריך אדם להיות ערום במצוות. ככה אביי במסר ברכות אומר, שאדם צריך להיות פיקח, ערום, מלשון עורמה. אתה, שמישהו ייקח על עצמו, תן למישהו 50 שקל, תגיד לו, קח את זה ברכב, את כל החבילה הזאת, את כל התחולה הזאת, תעביר למחסן פלוני אלמוני, ואם הוא נעול, תשים את זה ליד הדלת ותלך. אני יודע שכן יש מקומות, וכן יש, ואני בטוח שכעת שומעים אותנו הרבה, שיש להם מקומות להציע, שלהעביר להם את מה שצריך להעביר. לגבי כלי בישול, זה כבר שאלה אחרת, שאלת רב, איך להכשיר אותם, מה להשתמש, מה כן, מה לא, אבל ביגוד ושאר דברים ושאר מכשירים שהם יעילים ושבים ולפעמים חלקי ריהוט וכדומה, בוודאי ובוודאי, יש הרבה, אני אומר לך אישית, אני מכיר, אפילו אצלן בשכונה, שהיא לא שכונה של עוני כל כך, שכונת סנדריה, אז אני מכיר כמה אנשים שטיווחנו, אם זה להעביר את המקרר, אם זה להעביר ארון, אם זה להעביר ריהוט, אז מצאנו אברכים או אנשים שחסר להם, שהם צריכים את זה, והעברנו את זה להם, והכל היה בצורה הכי טובה ומצוינת. אפשר, צריך רק קצת יוזמה. תודה רבה לך שהעלת את הנושא על סדר היום.
כן, תודה וישר כוח, עולם חסד יבנה, תודה לרב. אנחנו עם מאזינה מהצפון, שלום לך הגברת רות.
שלום וברכה.
שלום,
שלום לכבוד הרב. השאלה שלי כזאת, אבי נפטר לפני כ-50 שנה ולא עלינו לציון בגלל שהיינו קטנים. עכשיו אמי נפטרה, האם מותר לעלות גם לאבא כשעולים להזכרות של אמי? וגם אם מותר להקדים הזכרה ב4 ימים. ותודה רבה.
מותר, אין שום בעיה, אתם יכולים לעלות לקבר גם אם לא הייתם 50 שנה וגם אם 70 שנה, אפילו שיש כאלה שחששו, אבל לפי ההלכה אין שום מניעה ואין שום הפרעה, גם לפי הקבלה אין בעיה ללכת לקבר שלא היה שם אדם אפילו עשרות שנים. גם לגבי מה ששאלתם להקדים את ההזכרה, אז מקדימים ללכת לבקר את הנפטר גם שבוע, שבועיים, חודש לפני יום ההזכרה, אבל ביום ההזכרה לא לשכוח את יום ההזכרה. ביום ההזכרה לומר קדיש, ביום ההזכרה לקרוא משניות, תהילים, לקרוא את מה שצריך לקרוא, בלי קשר ללכת לקבר או לא ללכת לקבר. כי זה יום שזה יום פטירתו והפנקסים שלו פתוחים, והוא שמח שעושים לו דברים לאלוהי נשמתו. אז אם כן סיכמנו, שמותר ללכת לקבר גם אחרי עשרות שנים שלא היינו שם. 2, מותר ללכת לבקר גם כמה ימים או שבוע או שבועיים לפני ההזכרה. ו3, שאת יום ההזכרה לא לשכוח, גם אם הולכים לאמא ביום שלה, ביום של האבא לא צריך ללכת אליו, לא חייב ללכת אליו, אבל באותו יום לומדים תורה, קוראים קדיש, עושים השכבה, עושים מה שצריך לעשות בשבת שלפני כן, מזכירים אותו, יש כאלה מביאים ברכיות בבית הכנסת, העץ, האדמה, שברכו, לומדים שם, אז מחלקים להם שתייה, שישתו, ויש לו נחת רוח בזה. תודה רבה.
תודה וישר כוח, חזק וברוך לרב. אנחנו עם אברהם מרחסים, שלום לך אברהם.
וואו, וואו, כמה התקשרו לפניי, תראה.
שלום, גברת, אנחנו עם אברהם מרחסים.
שלום.
בבקשה, בשידור, כן.
ערב שבת שלום, מדברת חן חנה מנתיבות. וואי,
וואי, לא עם רמקול, בבקשה.
אי אפשר ככה, אי אפשר, באמת.
עם רמקול.
תשמרו על איכות השידור, בבקשה.
הלו?
אתם עם רמקול? לא, אנחנו נעבור למאזין הבא, אי אפשר ככה, זה לא שומעים, גם אני לא שומע. בבקשה, המאזין הבא, מרדכי. שלום למאזין.
שלום, שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, שבת שלום.
שבת שלום. רציתי לשאול, אמי נפטרה השנה בשמיני חג עצרת.
כן.
אז רציתי לדעת, את היום ה-12 או 11, עושים יום הקבורה או מיום הפטירה, בגלל שהיא נקברה במוצאי שמיני חג עצרת.
הבנתי.
ורציתי עוד דבר לדעת, משפחה שבחוץ לארץ, איך הם עושים בגלל שזה יום טוב שני שלהם, אפילו אם זה מיום הקבורה, ואם רוצים לעלות לארץ, מתי עולים לקבר? גם אנחנו מתי צריכים לעלות לקבר?
עוד פעם, לעלות לקבר זה לא חובה. אתם יכולים לעלות לקבר כבר לפני חול המועד, לפני החג בכלל, זאת אומרת בין יום הכיפורים לסוכות, ואם לא יצא לכם להיות, אתם לא חייבים להיות, לא חייבים לבקר בקבר, זה לא חובה ולא הלכה, אלא זה מנהג. עכשיו, לגבי יום ההזכרה, יש ויכוח גדול בפוסקים, ויש תשובות על זה בכמה ספרים, גם בשו"ת יביע עומר מעריך בזה, ויכוח בין הטורי זהב, הנודע ביהודה, מגן אברהם ועוד, האם הולכים גם בשנה, זאת אומרת, בכל שאר השנים, ודאי שהולכים ביום הפטירה. השאלה בשנה הראשונה, שכל, גם השבעה, גם השלושים, השאלה אם גם 12 חודש עושים אותו לפי יום הקבורה ולא יום הפטירה. אז יש אומרים כך ויש אומרים כך. והאמת שכדאי לעשות לפי יום הקבורה, כיוון שאז מסיימים את האבל. ואנחנו רואים שאם מקדימים את ההזכרה, אז הרבה מבני המשפחה אומרים, זה אנחנו חיים עם האנשים ורואים מה הם אומרים. עשינו את ההזכרה, אז מותר כבר הכל לעשות. זה לא נכון, כי האבל מסתיים בשנה הראשונה 12 חודש מלאים מיום הקבורה ולא מיום הפטירה. ולכן עדיף לעשות ביום הקבורה אחד אפשר. ואם אי אפשר, כמו שאתם אומרים, יש יום טוב באמצע, אני יודע מה, אפשר להקדים את זה ביום. אז אפשר לעשות, לדוגמה, בליל הושענא רבה, את הלימוד בין קוראי יושבים ללמוד בלילה הזאת, אז בבית הכנסת את הלימוד לעשות אילו נשמת הנפטר, ואז מביאים שם מה שמביאים, מגישים כיבוד, אבל להשתדל שזה יהיה בסוכה, כי אם אנחנו אוכלים מחוץ לסוכה, אז מה עשינו? זה לא טוב. אנחנו רוצים לעשות לו עליית נשמה ושיהיה לו נחת רוח, ועדיין הפתקים לא נמסרו. הרי אנחנו מעכשיו, מתחילת אלול, עובדים קשה כדי להשיג שנה טובה ומבורכת. מתי זה מסתיים? ביום שמחת תורה, יום שמיני חג עצרת. אז נמסרים הפתקים. ולכן צריך להשתדל לקיים את המצוות כהלכתם. גם מי שלא נזהר כל הסוכות לאכול רק בסוכה, לפחות יום ההזכרה של אבא שלו וכדומה, יעשה שיהיה בסוכה. אז והיום כל בתי הכנסת ברוך השם, כמעט כולם, יש להם סוכה בחצר של בית הכנסת. אז שם להגיש את הכיבוד, ובבקשה שתייה במה שצריך, ואז יעשו את הלימוד, או שתעשו את זה ביום, לפי יום הקבורה. אז יום הקבורה היה במוצאי שמחת תורה, אז מוצאי שמחת תורה, בישרו חג. מה עושים בני חוץ לארץ? יעשו גם בישרו חג. או אפשר להקדים, אני חוזר ואומר, אפשר להקדים את זה גם ביומיים שלושה, זה לא קורה, לא קרה כלום, אבל לא לשכוח לומר קדיש ביום הקבורה. זאת אומרת, גם אם את ההזכרה או את הלימוד הקדמנו ביום או יומיים, אבל את היום שהוא נקבר בו, שזה יום הדין שלו, אנחנו צריכים לשמור אותו, וצריכים לקרוא בו, ללמוד, להגיד קדיש, להגיד השכבה, ולעשות את כל מה שצריך, ולתת צדקה, כל מה שצריך לעשות בשביל הנפטר. יהי רצון שבקרוב יהיה תחיית המתים, ולא נצטרך לזה.
אמן ואמן. תודה רבה. חזק וברוך. אנחנו חוזרים למאזין מרכסים. שלום לך אברהם.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום מבורך.
אני רוצה לשאול לגבי מה שפסק בשולחן ערוך על אדם שמתפלל, אדם שמצא את הציבור מתפללים, שאם הוא יספיק לסיים את התפילה שלו עד קדושה, אז יתחיל, ואם לא, לא יתחיל לחכה לקדושה. לפעמים אדם קורא שהוא מתעכב קצת, והציבור כבר התחיל להתפלל, והוא יספיק את הקדושה. השאלה שלי, האם זה נחשב תפילה בציבור? אם הוא כן יספיק את הקדושה, זה נחשב תפילה גמורה בציבור? כל עוד יש עשרה שמשתללים?
כן, זה נקרא כן תפילה בציבור. אם כי יש מהפוסקים, לא כולם, מאותם שאומרים שברכת מגן אברהם אנחנו צריכים לומר אותה יחד, כולנו. לכתחילה ישתדל האדם תמיד, גם אלה שמתפללים בקצב איתי, אז אם הוא יודע שהוא מתפלל בקצב איתי, יקדים את ההתחלה של ברכת יוצר ושמע ישראל לפני החזן ולפני הציבור, כך שיעמוד את העמידה יחד עם כולם. זה מאוד חשוב שאת ברכת מגן אברהם לומר יחד, כולנו יחד. אבל גם אם קרה שהוא אחר והוא לא יכול לומר את ברכת מגן אברהם איתם, והוא עומד איתם מתי שהם אומרים סלח לנו או רפאנו, אבל כמו שאמרת, הוא יספיק לסיים את העמידה ולפחות להגיע לאלוקי נצור לשוני מרע בזמן שהחזן אומר קדושה, זה בסדר גמור, ויענה איתם קדושה, וזה כן נקרא תפילה בציבור. תודה רבה.
תודה רבה,
כבודו. תודה, יישר כוח למאזים מרחסים, תודה לרב. אנחנו עם אברהם אפרים מאוד השרון, שלום לך אברהם אפרים.
שלום, אני מחכה כבר 48 דקות על הקו, אני רק מבקש מהרב תשובה אחת. אני רוצה לפגוש אותו, אני שומע אותך כבר הרבה זמן. האם אדוני מקבל אנשים? אני מוכן לשבת באוטו גם 8 שעות לחכות, להביא סמיכה, להביא אוכל לשבת.
כבודו אוהב לחכות הרבה, אני רואה.
זה ראי, אני לא מקבל קהל.
איך אני יכול להגיע אליך? אתה יודע, אני כבר...
למה אתה צריך להגיע אליי? הנה הגעת אליי עכשיו.
לא, אני רוצה מפגעת. יש לי את הקלטות שלך מלפני 25 שנה, מאיזה חנות מהשערים, אמרו ברדיו.
אתה גר באיזה אזור?
אני בהוד השרון.
אז הנה, אני ביום רביעי, בעזרת השם, כל רביעי,
כן?
בבית הכנסת בחולון, ברחוב רוטשילד 10, תרשום לך.
וואלה, זה טוב, זה אוק. ויהיה לי לפחות דקה שתיים לשאול?
אתה תבוא ותאמר לי, אדוני, בלי אדוני, תגיד לי, ידידי, אני האיש שדיברתי איתך ברדיו ביום שישי פרשת שופטים, וביקשתי לשבת 8 שעות ברכב, והנה אני כאן לפניך. אני אתן לך את כל הזמן שתרצה. בסדר? בלי נדר. סגרנו עניין.
הנה, זכית אברהם אפרים מאוד השרון, מה ש...
50 איש.
כן, 48 דקות הוא חיכה, כבוד הרב, אז באמת הרב ייתן לו איזה דקה.
בבקשה.
תודה לרב, אנחנו ממשיכים הלאה, אני מנסה לראות, יש לנו מאזין? לא, עוד פעם, שאלה על הסליחות. כבוד הרב, זה חוזר על עצמו, השמורת וחצות יום ומניין פועלים. אז הרב דיבר על זה. אולי נעשה קצת דברי סיכום פרשת משפטים.
מניין פועלים לא דיברנו.
טוב, שופתי. מניין פועלים, סליחה, נכון.
מניין פועלים, אפשר לזה, אם יש פועלים שצריכים ללכת לעבודה ואין להם ברירה, מותר להם לעשות מניינים. הנה, בירושלים יש הרבה מקומות שיש מניינים כאלה. תבוא לבית הכנסת היזדים, יש שם מניין פועלים שמסיימים לפני נצח המה. אתה בא להתפלל נצח המה, הם אומרים ברכו את השם המבורך שלעלינו לשבח. אז יש מנייני פועלים, מותר, אבל בתנאי שיניחו תפילין אחרי זמן ציצית ותפילין. אפשר להתפלל, כן, יש הרבה שעשו את זה. כן, מה כבודו עוד אומר?
זהו, למעשה כבוד הרב, וגם המאזין האחרון כבר לא עונה. אנחנו אולי הרב יסכם שופטים ושוטרים.
יסכם שופטים ושוטרים, זה פרשה שמלאה מצוות והרבה הרבה דברים ששייכים לחיי היום יום שלנו, וצריך צדק, צדק תרדוף. מה פירוש תרדוף? אתה צריך לרדוף את הצדק, לפעמים רודפים את הצדק. כשאם אתה תרדוף צדק, יהיה מחלוקת ויהיה מלחמה, אז תוותר. זה הכוונה, צדק, צדק תרדוף. גם הגמרא אמרה צדק משלך ותן לו, כלומר תמיד תעגל. יש מצווה, דוגמה, אתה נוסע במונית ויצא החשבון שהוא אומר לך 28.90, תן לו 30, יהודי משלך, תן לו 30 ותגיד לו שיהיה לך לבריאות. למה? יש מצווה לתת לפועל, וזה נקרא פועל שכיר יום ששכרת אותו, ואפילו שכרת אותו לדקות אחדות, לנסיעה אחת קצרה בתוך העיר, בכל זאת יש מצווה לתת לו מענק. הענק תעניק לו. בכל 10 אגורות זה נקרא מענק, כי היום זה פרוטה. אז לכן אדם משתדל מאוד לעשות מה שצריך. גם אגב, רבי אליהו מני כותב עוד איזו סגולה טובה לאדם, הנה, לימים הנוראים, שאם יש איזה פועל שעובד אצלו בבית, טכנאי וכדומה, או רצף או משפץ, וביום שישי היהודי הזה מסיים את העבודה, קח איזה משהו מאכל, קח איזה שתייה, או תקנה לו איזה עוגה, תקנה לו איזה בקבוק, תן לו איזה, ואתה מקיים מצוות הענק תעניק לו מצונך, מגורנך ומעקבך. יש לו ספר שנקרא כיסא אליהו, חבל שאין אותו היום כל כך בשוק, ושם מופיע אפילו תפילה שיאמר האדם שהוא נותן את זה. אז הנה הרווחנו עוד איזה דבר, עוד מצווה שאדם יעשה לפני הימים הנוראים. אם יש לו איזה פועל, או אפילו ספר, או אפילו נהג מונית, או כל דבר אחר, מכבסה, כל שירות שקיבלת, תן לו איזה מתנה, קיימת מצווה. תודה רבה, שבת שלום.